והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. אומר אור החיים, ארבע מצוות נאמרו כאן בתחילת הפרשה. ראשית כל והיה, תמיד והיה לשון שמחה, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא לשון שמחה, ואין שמחה אלא כשאתה בא אל הארץ, אל ארץ ישראל. אשר השם אלוקיך נותן לך, נותן לך נחלה, תזכור שהשם אלוקיך הוא נותן לך נחלה. זו מצווה, זו המצווה הראשונה שאתה צריך לזכור. והיא רשתה, מצווה שנייה שאתה צריך לעשות, לרשת את הארץ. הוא מוסיף אור החיים שאפילו שיש לך מקום לשבת בארץ, וכל זאת יש עליך מצווה להוריש את הארץ, ושכולה תהיה בידך, ושכולה תהיה רק שלך. ומצווה השלישית, וישבת בה. והמצווה הרביעית, ואז, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מצוות ביקורים. מצוות ביקורים מיוחדת במינה. לא פעם אחת כשמגיעים לארץ ישראל וכשזוכים לפרי הביקורים הראשון, אז הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להודות לו, מדריך אותנו להודות לו ולספר את כל התולדות ואת כל המקורות שלנו ואת כל המעבר והדרך שהלכנו עד שהגענו עד הלום. אלא בכל שנה ושנה כשאדם יוצא אל השדה ורואה את העצים שהם ביקרו, תאנה שביקרה, רימון שביקר, כל אחד משבעת המינים, הוא מצווה לקחת את פרי הביקורים, להעלות אותו לירושלים, ושם לומר, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. יש מצווה מיוחדת, אמירה וזכירה. הרמי עובד אבי לזכור את הטובות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו מראשית הווייתנו, מראשית האומה, עוד מזמן יעקב אבינו, הרמי עובד אבי, ואחר כך כשירדנו למצרים, כמה תודות יש לנו להודות לריבונו של עולם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, חקרו על הקשיים והאיסורים שעברנו במצרים והביא אותנו אל הארץ הזאת. כל שנה להודות לריבונו של עולם, וצריך לדעת שההודעה צריכה להיות מושלמת. לא להודות על פרי הביקורים שהשם עכשיו נתן לנו, אלא לדעת שפירות הביקורים הם הכל קשור, כל החיים וכל שלשלת הדורות קשורים זה בזה. והשמחה שיש לנו עכשיו בפרי הביקורים שריבונו של עולם זיכה אותנו בארץ ישראל, זה תולדה מכל הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ומביא אותנו, ולזכור את הסגולה האלוקית שהקדוש ברוך הוא טבע בתוכנו, ואת כל הטובות שהקדוש ברוך הוא הטיב לנו כל הזמן. וחלזל לימדו אותנו שב-13 מידות התורה נדרשת. אחת מהדרשות שהתורה נדרשת בהן זה בקל וחומר. קל וחומר זה דאורייתא. כלומר, אם אנחנו רואים איזה דבר בתורה, בעצם אפשר לדרוש ממנו קל וחומר, אפשר לדרוש ממנו בניין אב, ללמוד ממנו על דברים אחרים. כלומר, שלא רק על השמחה של פרי הביקורים שהקדוש ברוך הוא מברך את השדות שלנו, צריך להודות, ולהודות תודה ארוכה, אלא גם על טובות אחרות שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו. אולי על טובות הרוחניות אפשר לעשות קל וחומר. הנה תלמידי הישיבה באים מחדש לישיבה, תלמידים חדשים שבאים התחלה לישיבה, זה מערך מתחילים ללמוד, לראות התחלה של ברכה בלימוד, לראות פירות הלימודים, פירות הביקורים. כבר בימים הראשונים. צריך גם כן להודות לריבונו של עולם. ואיך צריכה להיות ההודעה? כמו שמודים על ביקורים. לזכור שאנחנו תולדות של אבותינו ואבות אבותינו, כל הדורות מאז יציאת מצרים, מלפני כן, מאז האבות, והקדוש ברוך הוא בכל הדורות מגן עלינו, שומר עלינו, מלמד אותנו תורה. ועכשיו אנחנו זכינו גם כן להגיע לו למקומה של תורה ולהתחיל את שנת הלימודים החדשה כל שנה מחדש, כמו ביקורים. בסיום השנה יש גם כן מצוות וידוי, כמו שיש וידוי מעשרות. בשעה שמסיימים את הסבב של הפרשת תרומות ומעשרות של שנה ראשונה, שנה שנייה ושנה שלישית, בסוף השנה השלישית מצוות וידוי. אני כבר אמרת, ויארתי הקודש מן הבית, כל עשיתי כפי שצריך לכל אשר ציוויתני, עכשיו נשקיף ממון קודשך. ריבונו של עולם מצפה מאיתנו שנקיים את המצוות בשלימות, ונוכל בסוף קיום המצוות, כאן מדובר על מצוות של הפרשת תרומות ומעשרות, מצוות גדולות מאוד, לקחת מעשר ועוד מעשר, מעשר אחד ללווים, מעשר אחד מעשר שני לעלות לירושלים, או בשנה השלישית מעשר עני, חומש מהפירות לתת, למסור אותם לאחרים, לכהנים, ללווים, לעניים. כשמסיימים את המצווה צריך להתוודות וצריך ולבקש מריבונו של עולם, שקיף ממון קודשך, ברך את האדמה וכו'. זה כשמביאים תרומות ומעשרות. ואותו דבר בסוף שנת לימודים יש מקום לעשות וידוי, מעין וידוי מעשרות, וידוי תלמוד תורה. ברוך השם עשיתי ככל אשר ציוויתני, למדתי שנה טובה, השלמתי את כל השנה, השתדלתי, שקדתי, תמצתי בכמות, באיכות, בחזרות, ולא רק במצוות תלמוד תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לקיים את כל החלקים שיש בכל מצווה ומצווה. ריבונו של עולם רוצה שבסופה של קיום מצווה נוכל לומר עשיתי ככל אשר ציוויתני. בוודאי שמצוות תלמוד תורה כל כך עליונה שהיא בבחינת קל וחומר, שצריך להודות עליה ולברך עליה בתחילתה ובסופה. אנחנו ממשיכים בפרשה. את השם האמרת, אומר אור החיים, והשם האמירך. מה הכוונה? שאם תהיה אומה אחרת שהיא תשתדל בקיום המצוות לא פחות מישראל, ומבחינת מעשים טובים ומצוות הם יהיו כמו ישראל, לא פחות מהם. הקדוש ברוך הוא לא יחליף את ישראל באומה אחרת חס ושלום, אפילו אם יהיו יותר טובים מישראל כביכול, ויתנהגו יותר טוב ויעשו מעשים יותר טובים. ישראל לא כל כך יעשו את המעשים כמו שצריך לעשות. אף על פי כן השם בחר בנו לעם סגולה. הסגולה היא למעלה מהמעשים, והמעשים מקבלים את המשמעות הגדולה שלהם מפני שאנחנו עם סגולה. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בנו באופן מיוחד מכל עמים, וזה המיוחד בדבר הזה שהוא לא בר שינוי. הסגולה הזאת היא סגולה פנימית אלוקית שקדוש ברוך הוא טבע בעם ישראל. השם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור את כל מצוותיו. ובפרשה הזאת, פרשת כריתת הברית, פרשת התוכחה, העמידה אל מול הר גריזים והר עיבל, הברכות והקללות. נבחרו כאן מקללות 12 קללות. מדוע דווקא הם נבחרו קללות והם ברכות, כמו שאומרת הגמרא, שכל ברכה, כל דבר נאמר בהתחלה בלשון ברוך, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל מעשיך תועבת השם, מעשה ידי אדם, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם אמרו אמן, ואחר כך אומרים ארור האיש אשר יעשה פסל מעשיך. ברוך מי שלא מקלה אביו אמו, וארור מקלה אביו אמו. מדוע אלה דווקא העבירות הללו נאמר בהם ארור? כללה כל כך חריפה. כל הראשונים מסכימים, כל המפרשים מסכימים, שמדובר כאן בעבירות שאנשים עושים בסתר. ואלה עבירות שלא עושים בסתר, אז נזכר במפורש בסתר. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסליחה תועבת השם, מעשה ידי חרש ושם בסתר. על זה נאמר ארור. כי לפעמים יש אנשים שעובדים עבודה זרה, גם לא בסתר. וארור נאמר על מי ששם בסתר. מי שמפחד, מתחבא, שם בסתר. ארור מקלי אביו ואמו לא נאמר בסתר, כי זה בין כמה אנחנו נעשה בסתר. אדם גר בבית אצל אביו ואמו, ואם הוא מתנהג בצורה כזאת שהוא חס וחלילה מקלל אביו ואמו, ארור. ארור מסיק גבול רעהו שעושה זה בסתר, משגה עיוור בדרך, כל הפעולות הללו הן פעולות בסתר. גם ענייני העריות כאן, ארור שוכב עם אשת אביו, ארור שוכב עם כל ואימה, עם אחותו, עם חותנתו. אלה המעשים שמזדמנים לאדם, אדם גר בבית, עם החותנת, עם האחות, אשת אביו, וחס וחלילה, שיקשל בעבירה. וכיוון שזה בסתר, בית דין לא יכול לדון אותו, צריכה התורה לומר באופן חריף ביותר שמי שעושה עבירות האלה בסתר הוא ארור, הוא מכולן. מי שמתגבר ולא נכשל, יכול להיות מדובר כאן על אנשים שיש להם התמודדות ולא נכשלו, אף אחד לא רואה ובכל זאת הם לא נכשלים, ברוך, צריכים להגיד לו ברכה מיוחדת. התורה מזהירה כאן באופן מיוחד על סוג העבירות הללו שגם מזדמנות לעתים קרובות, שהכישלונות יכולים להיות רבים בלי גבול, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע, ואין ממי להתבייש, לא מרגישים בדבר, ויכולים להידרדר מטה מטה מטה. ועל כן התורה מוצאת צורך באופן מיוחד שיעמדו כל ישראל וכולם יהיו נוכחים וכולם יגידו אמן על הברכות הללו ועל הכללות הללו. והסיום, ארור אשר להקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. למה מדובר על אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת? על עוד דברים שעושים בסתר, כי לא מנתה כאן התורה את כל הדברים שיכולים להיות בסתר. יש גם דברים שאחר כך במשך הזמן יכולים להיות בסתר. אדם יכול בבית להיות להסתכל בדברים אסורים, להקשיב לדברים אסורים, אף אחד לא יודע, הוא קנה אינטרנט והוא מקשיב ורואה דברים שאסור לראות, דברים איומים ונוראים שמקלקלים את הנפש, מתמים את הנפש, אף אחד לא יודע, עושה את זה בסתר. יש טלוויזיה ומסתכל בדברים שחס וחלילה אסור להסתכל בהם, איום ונורא, סרטים ודברים מגרים שמשחיתים את הנפש, מקלקלים, והוא נמשך לזה פעם אחת הוא מרגיש לא טוב שהוא עושה את זה, פעם שנייה מרגיש לא טוב, פעם שלישית, כיוון שעבר אדם עבירה בשנה הבא בכלל כבר לא כל כך מרגיש, רק ביום כיפור הוא נזכר שזה לא בסדר, אבל אחר כך עוד פעם לא מתגבר על יצרו וחוזר עוד פעם לחטאיו. אלה דברים בסתר שאין מישהו שעוצר אותו מלעשות את הדבר הזה. אדם מתבייש לעשות עבירה כשרואים אותו, אבל כשלא רואים אותו לא מתבייש. והחומרה של עבירות בסתר יש בהם חומרה מיוחדת, שכאילו מאדם מתבייש, והרי ריבונו של עולם כן רואה. אתה עושה בגלוי, לפחות אתה לא מתבייש גם מבני אדם, אבל מבני אדם אתה מתבייש, ומריבונו של עולם אתה לא מתבייש. זה חמור כפליים. על כן התורה מוצאת צורך להדגיש את הצורך בזהירות, לאיים, להזהיר מעבירות של הסתר, שבסתר. יש דברים שעבירות שבהירורים שאצל האדם, אף אחד לא יודע מה הוא מערב, מה הוא חושב. דברים שבינו, שאדם בינו לבין עצמו, שהוא עושה דברים שאסור לעשות. איש לא יודע, מתרגל, ואיש לא עוצר בעדו, והדברים יכולים להימשך ולהימשך ולהימשך. ולכן התורה אומרת מהלשון הזאת, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. מדברת על אנשים שלא יקימו, שעושים דברים בסתר ונכשלים ונכשלים ונכשלים. צריכים לדעת כמה הדברים הם חמורים, ולכן צריך לצאת מהם. דבוני הרב, דבוננו, אנחנו מפעם לפעם יכולים לשמוע כלי התקשורת כל מיני תופעות כאלה. זה לא דברים שרק מזהירים מפניהם, זה דברים שלדאבוננו הרב אנחנו שומעים מפעם לפעם. אלימות של עריות במשפחה זה דבר נורא, נורא והיום. וזה קורה מפני שזה בסתר, מפני שאף אחד לא יודע, ומתביישים לספר, ומפחדים לפעמים לספר הנפגעים. וגם הפוגעים הם מסכנים, הם גם כן אנשים שממש מסכנים, לא שולטים ביצרם, אבל הם מרגישים רע. צריך כוחות גדולים, כוחות נפש גדולים, ולכן בזמן האחרון יש יותר מודעות, צורך לגלות את הדברים, לא להסתיר אותם. מישהו חס וחלילה נתקל בתופעה כזאת, צריך לטפל בה מיד. אם על אחרים הוא יודע, אם בנאדם עצמו, צריך מיד להיעזר ברב, להיעזר ביועץ, להיעזר במישהו שיעזור לאדם שמרגיש שהוא לא, שהוא בעצמו התגלגל, אולי לפעמים שלא לרצונו, ותמיד זה מההתחלה שלא לרצונו, אבל צריך להיות לאזור כוחות ולהוציא את זה מן הסתר, ואז הדברים מתחילים להשתפר. אז אפשר לתקן אותם, ואפשר לתקן הכל, גם הדברים היותר קשים. ריבונו של עולם נתן לנו כוח, נתן כוח תשובה כל כך עצום, שאין דבר שאי אפשר לשוב ממנו בתשובה. יש לפעמים צורך להתאמץ מאוד כדי לחזור בתשובה, אבל אפשר. ואם צריך להתאמץ מאוד, אז גם השכר גדול מאוד. ואפשר גם לעשות תשובה כל כך גדולה שהזדונות נהפכות לזכויות. חכמים אומרים שנקבעה פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, בסיום השנה, כדי שהתוכחה תיאמר בסוף השנה, שיהיה בחינת תכלה שנה וכלילותיה, אבל לא ממש בשבת האחרונה שלפני ראש השנה, שיש טעם כזה של התוכחה כל כך קרוב לראש השנה. אז זה נקבע שבת קודם לשבת שלפני ראש השנה, וזה הסדר הקבוע שבכל השנים נאמר את התוכחה בשבת שלפני השבת האחרונה של השנה, שתכלה שנה וכללותיה. לעורר את ההתבוננות, כמובן, גם מבחינה הזאת שתכלה שנה וכללותיה, וגם להתעורר. להתעורר, להתבונן, אלה בדיוק הימים המתאימים לחשבון נפש של כל אחד ואחד, בתוכו, בינו לבין עצמו. ומי שמרגיש בתוכו ומעצמו, לפעמים כמובן מה שאנחנו מדברים על זה דברים, רובם יש דברים שמאוד מאוד חריגים, אבל קורים, וצריך להוציא את הדברים הללו, להיעזר. אין חבוש מוציא עצמו מבית הסורים, צריך עזרה. אדם בעצמו לפעמים לא יכול, מחליט להיות בסדר, זה לא הולך, עוד פעם נופל, מחליט להתקן ומחזיק קצת מעמד ועוד פעם נופל, צריך עזרה. חבוש לא מתיר את עצמו בבית הסורים רוחני כמו שבבית הסורים גשמי, ולא להימנע מלקבל עזרה ולצאת. פרשת התוכחה הנאמרת כאן עם כל האזהרות הנוראות, מה יקרה חס וחלילה כשישראל לא ישמעו, ואנחנו כבר עברנו את כל הדברים האלה במשך ימי הגלות הנוראים הארוכים. אני רוצה להביא לפניכם מדברי הזוהר, זוהר חדש על הפרשה הזאת, מבט עמוק. מספרים על אחד מגדולי ישראל, רבי גדול, שפעם אחת החליפו את הבעל קורא אצלו בבית הכנסת, והוא שמע את התוכחה מבעל הקורא החדש, הוא התעלף. כאלה דברים איומים ונוראים, הפעם הראשונה הוא שמע אותם. תמיד הבעל קורא הראשון היה קורא עם כוונות אחרות, הוא הבין בהם דברים אחרים לגמרי, והבעל קורא החדש בלי כוונות כפשוטו לא יכול היה לעמוד בכל התוכחה ומתעלף. מה באמת, איך קרה הבעל הקורא הראשון? אולי הזוהר מרמז על איך, מה היה משמעויות של התוכחה לפי בעל הקורא הראשון. זה מתחיל כך: רבי שמעון בר יוחאי ברח למדברה של לוט, ושם הוא התחבא, והיה לו נס, הוא ורבי אלעזר בנו, ויצא חרוב אחד ומעיין מים אחד, ואכלו מאותו חרוב ושתו מאותם המים, והיה אליהו מתגלה אליהם כל יום ויום ומלמד אותם תורה. יום אחד ישבו חכמים בבית המדרש ושאלו, כללות שבתורת כהנים זה כנגד בית המקדש הראשון, הבית הראשון, כללות שבמשנה תורה כנגד בית שני וגלות האחרון, וכללות שבתורת כהנים בסוף נאמר תבטחה, ושם מודגש חביבות שהקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל, שכתוב וזכרתי את בתי יעקב ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם וכולי, וכללות שבמשנה תורה אין בהם הבטחות, אין בהם נחמה כלל, כמו שכתוב בכללות הראשונות. ולא ידעו חכמים מה להשיב על הדבר. אמר רבי יהודה ברבי אלי, חבל שחסר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה בוודאי יודע מה לענות, ואנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא, וגם מי שיודע איפה הוא נמצא אסור לגלות איפה הוא נמצא. רבי יוסי ורבי יהודה קם יום אחד בבוקר, הוא רואה עופות מעופפים, ויונה אחת מעופפת אחר העופות כאילו לבדה. אז הוא אמר לה, יונה יונה, כבר מימי המבול את היית משל לישראל, לך מתאים, לך נאה ולך יאה להיות שליחה ולהביא שליחותנו לרבי שמעון בר יוחאי. ואז היונה הסתובבה ועמדה לפניו, כתב פתק ושם לפניה, היא נטלה את הפתק בפיה ואף ורבי יוסי ורבי יהודה ממתין. היונה מגיעה אל רבי שמעון בר יוחאי, שמה את הפתק אצלו, הוא פותח את הפתק, רואה את השאלות הללו שנזכרו מקודם, מצטער שחכמים לא יודעים פשר הדבר, ואז בא אליהו וגם מגלה לו את סוד העניין, והוא אומר לו, מלך שאוהב את בנו אף על פי שמקלל אותו ומכה אותו, הוא אוהב אותו, הוא מראה כעס חזק וגדול, אבל בעצם זה מפני שהוא אוהב אותו, אז הוא לא רוצה שהוא יעשה דברים רעים, מעל כן הוא גוער בו, צועק עליו, מזהיר אותו. כך הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכילל, דבריו הם באהבה, בגלוי הם נראות כקללות והן טובות גדולות, משום שאלה הכללות היו באהבה, מה שלא היה בכללות הראשונות שכולם היו בדין קשה. ואיפה אנחנו רואים את הרמז לאהבה שיש בכללות האלה שבמשנה תורה? הוא אומר, זה דומה לאב שמחזיק רצועה ומרים אותה על בנו ומאיים עליו וצועק עליו ושואג, אבל בסוף לא מרביץ, רק מזיר, מפני שהוא רוצה וזה רק עולה טובתו של הבן, הוא לא רוצה להקות אותו, הוא אוהב את הבן, הכל ברחמים. הקשה מכל הכללות זה מה שכתוב, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בתורה יעלם השם עליך עד ישמדך. מה יש יותר? עד ישמדך. וכאן ההבטחות של האב על בנו הן באהבה רבה. לא כתוב יעלה, יעלם כתוב. יעלם זאת אומרת יכבוש, יעלים אותם. גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בתורה יעלם השם עליך, הוא יעלים את זה. עד מתי? עד שיגיע זמן ישמדך. אבל זה לא יגיע אף פעם, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לישראל שישראל לא יכלו מן העולם. יש הבטחות ברורות, כתוב כן יעמוד זרחם ושמכם, כתוב כה אמר השם אם מדוע שמיים מלמעלה וכו'. כלומר מובטח לישראל שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד אותם. וכאן בכללות ריבונו של אמר אומר להם, כשיגיע זמן ישמדך אז קבלו את כל המכות האלה. כלומר זה רמוז, אבל שלא יבין שהישראל לא יבינו שישראל יפחדו, אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר בעצם שהוא יעשה את זה, רק לא מבינים, בגלוי זה נראה כאילו כללות, בעצם באמת אלה טובות גדולות מאוד. והסיום של כל הכללות, ושבחה השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. פה נמצאות הבטחות ונחמות שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לישראל בסוף הימים את מה שהוא עשה ביציאת מצרים. מה שכתוב ישבך השם מצרים באוניות זה הבטחה לעשות להם ניסים ואותות כמו שהוא עשה במצרים. ישיב אותך למצרים, ישיב אותך למצב הקדום שהיה אז כשיצאת ממצרים, כמו שכתוב כי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. באוניות דורשים בעניות, האלף מתחלפת בעין כשתכלה פרוטה מן הכיס, אבל עתידים כל בני העולם לבוא על ישראל באוניות הים ויחשבו לחלות את ישראל מן העולם, וכולם יהיו נטבעים בתוך הים כמו שעשה בימים הראשונים בים סוף, ושם יש שמחה גדולה. וזה מה שכתוב באוניות, כי כתוב באוניות רינתם, יש פסוק שאומר באוניות רינתם. גם כאן באוניות שכתוב זה בכוונה ברינה. כדרך אשר אמרתי לך מיום שנברא עולם לא גילה הקדוש ברוך הוא גבורתו שתראה בעולם, ולא שעת רצון אלא בדרך ההוא, זאת אומרת במצרים, כי כאשר ייתם את מצרים וכו', באותו הדרך ובאותו האופן יעשה לך גם עכשיו. ואחרי כל זה התקפסו ישראל, שהתקפסו כל האומות על ישראל, ישראל יחשבו שכעת חס וחלילה הם בסכנה של של אבדון, והם מרות פחד יציעו את עצמם להיות נמכרים לעבדים שחות, לוותר, שחס וחלילה לא ישמידו אותם. וזה מה שכתוב, התמכרתם שם, לא כתוב ונמכרתם, אתם תציעו את עצמכם למכירה ואין קונה. מי בעל זכויות שיכול לקנות את ישראל? אתם, אי אפשר לקנות אתכם ולהשתלט עליכם, אתם למעלה מכל העמים. כלומר, ייראה מצב כזה כאילו ישראל בסכנה איומה ונוראה, בסכנת השמדה, אבל זה לא כך. מסיים הזוהר, וכל זה יהיה באחרית הימים, והכל תלוי בתשובה, והכל סתום כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשו. מי שיש לו לב יסתכל וידע לשוב לאדונו. כלומר, גם כשלומדים את התוכחה צריך לדעת שכל החריפות של הדברים הנאמרים בתוכחה, כל הכללות, הם כלפי חוץ, אבל בתוך תוכי הדברים ריבונו של עולם אוהב את ישראל, שומר את ישראל ועתיד לגאול את ישראל. סליחה. והכל תלוי בתשובה. כלומר, הגאולה תהיה בין כך ובין כך. יש הרבה מקורות לכך שהגאולה איננה תלויה בתשובה. בגמרא במסכת סנהדרין, ככה רבי יהושע סובר, וכך הראשונים פוסקים להלכה, שהגאולה איננה תלויה בתשובה. מה פירוש הכל תלוי בתשובה? קידום הגאולה, קירובה של הגאולה, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. כלומר, אם שווים ישראל בתשובה, אז הגאולה מתקרבת ואנו מתקרבים אליה. וזה כמובן ענייננו בימים האלה, באופן מיוחד ימי אלול. נשארו פחות משבועיים עד ראש השנה, יש פרוס החג, 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג, המינימום שבועיים לפני החג דורשים בהלכות החג, ואנחנו כבר פחות משבועיים מתקרבים ליום הדין, ליום השפע. ראש השנה הוא יום הדין, והוא יום הדין מפני שבאור ריבונו של עולם מחלק טובות, מחלק את הפרנסה, מחלק את כל השפע לכל השנה הבאה. וכשיש חלוקה של דברים טובים, יש מקטרגים שבאים ואומרים לא לכולם זה מגיע, ואז מתעורר דין, ואז יש ועדות שבודקות, יש בתי דין שבודקים, יש עירורים, יש כאלה שבאים מקטרגים שאומרים שלזה לא מגיע ולאחר לא מגיע וצריך לדון, הוא צריך להביא את האישורים וכן מגיע לו, ואלה מביאים את ההשגות שלהם שלא מגיע להם. על כל פנים, זהו יום הדין, זהו יום המלכות. אנחנו באים לקראת ראש השנה בהכרה שראש השנה הוא יום גדול של יום של המלכת ריבונו של עולם. הוא מופיע כמלך, והוא מופיע כמלך כשהוא יושב על כיסא הדין, אז הוא מתגלה, הוא מופיע מלכותו, שהוא דן את העולם, שיש ביכולתו, שהוא הדיין שדן את העולם. אבל בינתיים הוא מתגלה ורואים את המלך בתפארתו, רואים אותו יושב על כיסא מלכותו, ואנחנו כולנו ממליכים אותו באותו היום. מצד אחד שמחה גדולה מאוד להיות נוכחים בהמלכת הקדוש ברוך להמליך את ריבונו של עולם עלינו ועל כל העולם כולו. מצד שני, באופן אישי, מתח. מי יודע לכל אחד ואחד מה יהיה דינו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אב הרחמים, הוא רוצה להיטיב, אבל השתדלות מצידנו מחויבת להיות. לא יכול להיות שאנחנו לא נשתדל והוא סתם ייטיב לנו. וכמובן ההטבה יכולה להיות יותר גדולה ויותר גדולה ללא שיעור. הדברים בדרך כלל שפועלים בראש שנה, הדברים העיקריים שפועלים בעולם, זה בעצם הצד היותר פנימי שאולי לא כל כך גלוי. הכל נגזר בראש השנה, אבל יש סדרי טבע גלויים שהם כאילו ממשיכים כסדרם. אבל יש התכנים הרוחניים האישיים והכלליים, הצדדים היותר פנימיים, מדרגת טהרת הנשמה, השפע הרוחני, השפע של הדביקות, אפילו לא החיצוני בקיום המצוות, אלא יותר האיכותי, יותר הפנימי, זה מיד, זה השורש של, של השפע ש, שיורד ונמשך בראש השנה. לא כולם רואים את זה, לא כולם משיגים את זה, אבל צריכים לדעת ש, שזה השפע, הדבר היותר גדול ויותר עמוק ויותר חשוב והעיקרי. ויש גם שפע לכל ענייני ההופעות של החיים החומריים, הגשמיים, הגלויים, החיצוניים, אבל זה לא העיקר. ולכן לא לדון את הדברים לפי מה שנראה לעיניים, אלא לפי מה שחז"ל מטריחים אותנו ומגלים לנו. הימים האלה אנחנו צריכים לעשות מאמצים מרביים לא לבטל אף שעה, להתנצל כל רגע, כל שעה, כל יום, תפילות, שקידת התורה, תיקון המידות בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, בתוכנו, בתוך הישיבה, בינינו לבין אחרים, בינינו לבין בני המשפחה. בעזרת השם אנחנו נוכל להגיד, נגיע לקראת ראש השנה, נגיד עשינו ככל אשר ציוויתנו, ונבקש מריבונו של עולם שיברך אותנו ואת כל ישראל, שקיף ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, שנברך לשנה הבאה, שנה טובה, ולסוף שנה הזאת שתהיה גם כן תסתיים לטובה ולברכה, ושתהיה לנו השנה הבאה שנה טובה, שנת גאולה, שנת ישועה פרטית וכללית לכל ישראל.